קהלת פרק ה', פסוק ט'. יש לנו פסוק שהחצי הראשון שלו מאוד מאוד מובן בפשט, והחצי השני מצריך טעון קצת הסברה. אוהב כסף, לא יסבע כסף. ומי אוהב בהמון לא תבואה, גם זה עוול. נאמר קודם כל את הפשט, אחר כך נעבור לביורים של פנימיות התורה. אוהב כסף, לא יסבע כסף, מפרש המצודה דוד, כפשוטו, אדם שאוהב כסף, כמה שהוא יהיה לו עוד, עדיין הוא לא יסבע, תמיד הוא ירצה עוד. אבל מה המשמעות של החצי השני של הפסוק? אז הוא אומר ככה, מי שאוהב בהמון, מי שרוצה שתמיד יהיו אצלו הרבה אנשים, הוא אוהב להארח הרבה, הוא אוהב שיהיו אצלו הרבה עבדים, הרבה שפחות, הוא, בקיצור, הוא אדם עם הרבה אנשים סביבו, בביתו, אז יש לו קושי בכלכלה, בפרנסה של המזונות. ומי אוהב המון, לא תבואה, פה הלא זה באלף, לא תבואה, בהמשך אנחנו נראה שיש גם לא בוו, אבל מי שאוהב בהמון, בפשט, מי שיש לו הרבה אנשים שהוא מארח אותם, מכניס הרבה אנשים, נותן להם הרבה אוכל, זה מחלה את ממונו, לא תבואה, בסופו של דבר הוא נשאר בלי אוכל. גם זה עוול. אז זה הפשט, אני רק מעורר את הבנת הפשט. בחוץ לארץ, רבי מאיר שפירא יסד ישיבה בפולניה, בלובלין. ישיבה גדולה עם הרבה מאוד תלמידים, זו הייתה ישיבה, הישיבה של פולניה לפני המלחמה, ולהקים את המבנה, המבנה קיים עד היום, זה מבנה אדיר, שהיום משתמשים בו לכל מיני דברים, ולהקים את המבנה היה הרבה מיליון שהיה צריך לגייס בארצות הברית, מקומות אחרים, אבל מה שהוא אמר, וזה מפתיע הרבה אנשים, שהחזקת הבניין הייתה הרבה יותר כבדה מאשר הבנייה שלו. החזקת הבניין זה הפירוש הוא החזקת הניקיון ונתינת האוכל לתלמידים, זה דבר שבאמת כבר לא נמצאו לו תורמים כמו שנמצאו תורמים לאלה שנותנים לבניין. אנשים אוהבים לתת למשהו גדול שעושה הרבה רושם, אבל כשזה מגיע להחזקה תמידית, אז לפי הרעיון הזה, זה בעצם מה שרצה שלמה לרמוז לנו, שזה לא משנה מה הגודל של הבית שלך, אבל אם אתה מארח הרבה אנשים, אוכל זה דבר יקר. אפילו שהוא זול, הוא יקר. זה, איך אומרים, הוא נגמר, ומחר צריכים עוד פעם, ומחר עוד פעם, אז באיזשהו שלב זה מתקלה לאדם. אמרתי את הפשט, הרובד הפנימי הרבה יותר, יש לו גם קשר לחצי הראשון של הפסוק, ואנחנו נראה את תחילת הביור בחצי הראשון של הפסוק. אוהב כסף, לא יסבע כסף. מה זה כסף? בחסידות, בקבלה, מביאים שכסף זה מלשון כיספון, כיסופים. הכסף זה שהאדם, למה הוא נקרא כסף? על שום שהאדם נחשף אליו, האדם רוצה אותו. לאדם יש תשוקה מיוחדת לכסף. ומי שאוהב כסף, התשוקה היא כל כך חזקה, שכמה שלא תיתן לו, הוא לא יסבע מן הכסף. הרבי מחדש שטבע האדם הוא, זה שכאשר יש לו תכונה, נטייה, והנטייה מתלבשת בדבר מסוים, כמו בנושא שלנו, יש לו נטייה לאהבת כסף, לתאוות כסף, היא מתלבשת, יש לו נטייה לתאווה מסוימת, לאהוב משהו, וזה מתלבש בכסף, אז הוא מגלה לנו סוד. הנטייה לחוד ומה שהיא מתלבשת בו לחוד. זה שני דברים, וזה שני דברים שהם נפרדים. מה הפירוש? הוא טוען שיכול האדם לקחת את הנטייה לאהוב דבר ולא לסבוע ממנו. אוהב כסף, לא יסבע כסף. הוא טוען שזה תכונה. לאדם יש תכונה שיהיה לו משהו מסוים שהוא ירצה והוא לא יסבע ממנו עד בלי די. זה לא חייב להיות כסף. רק שהנטייה הטבעית של האדם, זאת אומרת, אם הוא לא עושה עבודה, אם הוא לא מנסה לעשות איזשהו שינוי, זה יבוא לידי ביטוי של כסף. אבל בפנימיות זה שני חלקים שונים. אנחנו, קשה לנו מאוד להבין את זה, עד שלא נתנסה לשנות את זה, אבל הוא מגלה לנו שבנפש האדם, יש לפעמים דברים שנראים לך ממש מחוברים, כמו כפתור ופרח. אנחנו יודעים שכסף אנשים רוצים בלי סוף, ורואים את זה כאילו רק בכסף, והוא בא ומחדש, לא. זה, הנטייה לאהוב דבר בלי להפסיק אותו היא נטייה אחת, היא התלבשה בכסף ללא עבודת השם הפנימית של האדם. הנקודה הזו הראשונית נותנת לנו איזה קלף מאוד מאוד חזק. אני רוצה לתת לזה איזושהי המחשה סתם ככה כמשל. אני שואל אתכם, מה נראה לכם? זה שמכונית של מחבי אש, מכונית מחבי אש, באיזה צבע היא צבועה? בכל העולם בצבע אדום. למה היא צבועה בצבע אדום בכל העולם? הסיבה האמיתית זה שכשהתחילו בני האדם ליצור חברות כיבוי אש, בהתחלה זה היה משהו ספונטני שמתאספים ומעבירים דלים אחד ליד, כשהתחילו למסד קצת יותר ועברו למכוניות, אז זה היה ללא סבסוד של המדינה, אלא משהו שהאנשים החליטו לעשות. באותם ימים הצבע האדום היה הצבע הכי זול, ומכיוון שלא היה להם, זה אני אספר לכם, זה האמת, קראתי על התחלת מה שנקרא כיבוי האש, איך שהוא התחיל, הצבע האדום היה הצבע הכי זול, ומכיוון שלא היה להם שום הכנסות ושום תקציב ממשלתי, הם לקחו את הדברים הכי זולים. אז זה התחיל עם צבע אדום. היום תבוא ותגיד לאנשים, זה הסיבה שנשאר, כמו שאומרים, הצבע האדום מכבה אש, אז יגיד לך, מה פתאום? מה פתאום? זה בגלל שיש איזה היגיון בין הצבע האדום לבין המכונית מכבה אש. וכמו זה, והבאתי את זה כמשל, זה קצת לבדח את עצמנו, זה אמיתי, אבל בדיוק כמו זה, הטבע של האדם שאוהב כסף, בדיוק אותו דבר, הוא לא מולבש לכסף, הוא התלבש, יצא, כמו שאומרים, שהוא התלבש בכסף. אבל בעצם האדם היה יכול להיות שילביש את תכונת הנפש הזאת בדבר אחר לחלוטין. אז זה דבר שחשוב לנו להבין אותו, ואחר כך יהיה לנו קל יותר ליישם אותו. ההנחה היא, אני אומר כללי, כי אני לא רוצה לרדת לפרטים, כי זה דברים לא כל כך... כל סטיות למיניהם שיש אצל בני אדם, כל הסטיות כשהרפואה מסתכלת עליהם, או כשהפסיכולוגים מסתכלים עליהם, הם הרבה מאוד פעמים אומרים, יש בני אדם, נולדו ככה, אין מה לעשות איתם. זה ככה זה. ואילו התורה במהות לא מקבלת את זה. היא לא מקבלת את זה שיש לאדם איזושהי סטייה ואין לו אפשרות. היא טוענת שיש בן אדם שהייתה לו נטייה, והנטייה התלבשה באיזשהו דבר כתוצאה מהרגלים, כתוצאה מנסיבות, כתוצאה מחברה, כתוצאה מיחשפות לכל מיני דברים לא טובים. אבל באמת הנטייה היא נטייה, ואצל הרבה מאוד אנשים היא הייתה יכולה לא להתגלות, וגם אחרי שהיא התגלתה, היא יכולה לעבור כיוון. אותה נטייה, בכיוון אחר, בלבוש אחר, היא לא חייבת להישאר בעוצמה כמו שהיא נראית מפלצתית לעיני כל חי. וזה בכל הסטיות למיניהם של האדם השפוי בכל הדברים, שחוץ מדבר מסוים שהוא לא שולט בו, אז היהדות לא מקבלת את זה שהוא לא שולט. היא טוענת שעם עבודה עצמית ועם רצון, ועם באיזשהו אימון פנימי, הוא יוכל לשלוף. למה? מאיפה הרעיון הזה? הוא יוכל לשלוף את עצמו מאותו לבוש שבו הוא התלבש, ולעבור ללבוש אחר, בריא, נכון יותר. הנטייה תישאר אותה נטייה, וזה בדיוק הנושא שלנו, אוהב כסף, לא יסבע כסף. אוהב כסף ולא יסבע, אבל אתה יכול גם כן לא להשאיר אותה בכסף. וזו נקודת יסוד השקפתית, איך שהתורה מסתכלת על האדם בעצם. אין לטוב ואין למוטב. אתה יכול לראות בן אדם שהוא שפוט של משהו מסוים עד הסוף, הוא לקח את הכוח הבלי גבול שיש בו, שלכולנו יש כוח בלי גבול עוד ועוד ועוד ועוד, ילביש אותו בדבר מסוים, או שבונה אותו או שהורס אותו, זה תלוי כבר באדם. הוא יכול לקחת את הכוח האינסופי הזה ולהלביש אותו במשהו בונה, והוא יבנה ויבנה ויבנה עד בלי די. נשאלת השאלה, מה כל כך גרוע? אתה בחרת לעצמך נטייה לאסוף כסף. מה כל כך גרוע בזה? אז שיהיה לי כסף עד אינסוף, למה לא? זה חיים קלים יותר, חיים נוחים יותר, כל מה שאני רוצה אני משיג, אני יכול להתקדם בחיים. כאילו למה אנחנו קצת מבטלים, למה הפסוק מבטל, למה הוא בחר לצחוק, שלמה בחר לצחוק על הבני אדם, אוהב כסף, לא יסבע כסף, אתה לא תצא מזה אף פעם. בסדר, אוהב לימודים, לא יסבע לימודים. הוא יכול להשתמש בכוח האינסוף שלו, שאף פעם הוא לא נרגע, והוא עוד לומד, הסטודנט הנצחי, הוא אף פעם לא נרגע. למה זה בסדר, כאילו, עצם זה שהוא שותק, אם תפנה את האפיק האינסופי שיש לך בתוך נבחי הנפש, תפנה אותו לזה, זה יתקבל, זה יהיה מקובל, זה נורמלי, ואילו, כשאתה מפנה אותו כדי לאגור עוד מאות ועוד כסף, זה הפך להיות שלילי. מה קרה פתאום? למה? למה זה חיובי ולמה זה שלילי? מה יש בכסף שאין למשל, לצורך הדוגמה, בלימודים? מה הכסף הוא גרוע יותר? אני רוצה להשתמש באינסוף, אז זה, מה, אם יש לי כסף אני יכול לתרום, אני יכול... כאילו, מה לא טוב בו? מה יוצר בו נקודת שלילה שאין בדבר אחר, שלכן שלמה בחר לסמן אותו כדבר לא כל כך חיובי. יש לכל אדם תנועה שהוא יכול לבחור משהו מסוים שהוא יהיה בו אין סוף ואף פעם הוא לא יירגע בו. זה כמו ששותים מים מלוכים ותמיד רוצים לשתות עוד ואף פעם לא מרווים את הצמאון. זה תנועה בנפש, אחרי זה כל היסוד שהתחלתי איתו. התחלתי שיש באדם תנועת נפש כזו למשהו אינסופי. אתה יכול לשלוט, אתה יכול לבחור שהדבר הזה שאתה תבחר הוא יהיה כסף, אתה יכול לבחור שהוא יהיה משהו אחר. למה החלטנו להעליב כל כך את הכסף? זה השאלה. התשובה שעונה הרבי על השאלה הזו, הוא מתייחס לכסף כבעייתי, כיוון שכשאתה עסוק להשיג חוכמה, למשל, באופן אינסופי. נניח שהכנסת לעצמך רצון אינסופי לשכל, אז באותו זמן שאתה עסוק בו, לפחות אתה שקוע בזה. הבעיה של הכסף זה שהוא גורם לאדם דאגה תמידית. מה פירוש? הכסף, כשהרווחת אותו, הוא לא משהו ברור. הוא דבר שאתה יכול, כמו שהרווחת אותו, אתה יכול להפסיד אותו בקלות. המטבע יכול בשנייה לרדת ואתה נשאר עני ואביון. יש כל מיני אופציות שאתה חושש כל הזמן, האם יש לי מספיק, האם יש לי מספיק לימי זקנה, האם ביטחתי את עצמי מספיק. הכסף, מכיוון שהוא חומר, אז הוא לא בטוח אצל האדם, כי החומר הוא לא בטוח. וכיוון שהוא לא בטוח אצל האדם, אז גם בשעה שהוא אוגר אותו הוא לא רגוע, גם בשעת ההגירה. גם בשעה שיש לי, הוא לא עוסק רק ברצון, אני רוצה עוד, אלא מין פחד פנימי אוכל אותו. כאשר האדם, למשל, עוסק בחיפוש רוחניות, הוא עוסק בחיפוש לימודים, הוא עכשיו לומד משהו, הוא נהנה. הוא גומר ללמוד, הוא תאב לעוד, אז הוא הולך ללמוד עוד. אבל יש אדם שגם בשעה שהוא עוסק בכסף העכשווי, אז עכשיו תהנה, הכסף יש לך עכשיו. לא, באותו זמן שאני עכשיו, אני חושב על השמה ועל השמה ועל השמה, על העוד. וכמו שהוא לא בטוח, כי הוא לא בטוח אצל האדם. אין לו...
מי שנחה הוא כזה.
העובדה... אני רוצה ליצור תרבות לשיעור. תרבות השיעור הוא שרק אני מדבר. רק שבזמן מסוים אני עוצר ואני אומר, מה יש לכם להגיד? וברגע שאני אמרתי שזה סטאפ, אז זה סטאפ. זה לא ממשיך הלאה. עד שפעם הבאה יבוא עוד פעם. אז עכשיו אנחנו גמרנו כבר את הסטאפ הקודם, אני המשכתי הלאה, ואז ניתן עוד פעם אפשרות להביע דעות, כי אנחנו לא, איך אומרים, אנחנו נתקעים במקום אחד, לא מתקדמים. אז הנקודה היא, זה שאם אני לוקח למשל, זה רק המחשה, זה לא שזה המהות. אדם שמשחק במניות, אז הוא עושה כסף. אבל המניה כמו שהיא עולה, ככה היא יורדת. וזה אחת הסיבות שהרבי הורה לכל אלה ששרים למשמעתו לא להתעסק במניות. ההנחיה הייתה מאוד מאוד חדה ומאוד מאוד 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 עזה. אני ראיתי את זה גם לגברים הכי גדולים שבאו לפניו, אל תסכים, מניות שיש לכם תמכרו ויותר אל תקנו. מאוד 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 מאוד, איך אומרים, בצורה חזקה. ומה היה הטיעון שלו בעיקר? הוא טען שכל דבר שהאדם עושה, שוב, בדיוק את הנקודה שאנחנו מדברים עכשיו, כל דבר שהאדם עושה, בסדר, אז אתה רודף, אין לי בעיה שאתה רודף, אתה החלטת שהאני שלך זה הכסף, אתה רוצה לתרום הרבה כסף, אתה רוצה לעשות כסף, אתה רוצה לבנות הרבה, זה יכול להיות גם חיובי. אבל אם אתה עסוק בתוך המבנה שלך, באותו זמן שאתה בונה את העניין, אתה עסוק בדאגה כל הזמן, זה יש לי, זה אין לי, זה יש לי, זה אין לי, זה יהיה לי, זה נופל מחר, זה לא נופל, זה כן נופל, זה עולה, זה יורד, וזה נמצא כל הזמן על על הקצה של המבנה, אם זה הולך או לא הולך, אז תעשה טובה, בזה אל תתעסק. זה לא דבר שבונה את העולם. מה בונה את העולם? כאשר לפחות בתהליך שאתה הולך, אתה לא מודאג. אתה עכשיו עוסק במשהו וזה תפס לך עכשיו את הראש. השירים הגדולים, אתה רואה שאין להם זמן לאכול, ואין להם זמן לישון, ואין להם זמן לנוח, וגם כשהם נמצאים בנופש, הם לא נמצאים שם באמת. יש איזשהו חוסר מנוחה קבוע שאצל האדם העשיר. ולמה זה ככה? כשאתם עכשיו לומדים את השיעור של היום, אני יכול להבטיח לכם שאתם לא חושבים על השיעור של שבוע הבא. זה בטוח. כי כשהאדם עכשיו מקשיב, אז כל הראש שלו מורכז במה שהוא לומד עכשיו, או במה שהוא שומע, או במה שהוא רוצה להגיד, אבל לא משנה, אבל הוא עסוק במשהו מסוים, תוכני, והוא לא חושב על המחר ועל המחרתיים, ומה עם הלימודים של שנה הבאה. לא זה מעסיק אותו. ובאמת, אם בן אדם בשעה שהוא לומד א', הוא יחשוב על ב', הוא לא יצליח בלימודים. זה לא יהיה תועלתי. הכסף בנוי בצורה כזאת שאתה חושב, כשאתה עוסק בזה, גם במשהו אחר, ואתה מצליח. אתה עושה גם את הכסף הבא, אבל אתה לא בן אדם אף רגע, לא ברגע הזה ולא ברגע הבא. אז אין לך רגע אחד לעצמך עם עצמך, אין לך רגיעה פנימית של נפש. אומר לך שלמה המלך, אז תעשה טובה לאנושות, אל תבחר רדיפה אינסופית כזו שהיא לא נותנת לך להיות אתה באף רגע, גם לא ברגע המציאותי שאתה נמצא בו עכשיו. האדם מוכן להיכנס לסיכון. הרבה פעמים האדם מוכן להיכנס לסיכון כתוצאה מזה שהוא רואה חברים שנכנסים לסיכון הזה. למשל, אדם שמציע לו איזושהי הצעה, אדם שמציע לו הצעה להשקעה, ואומר לו, אני בעצמי השקעתי שם, אז זה עצמו נותן לאדם את התחושה שאני אביח, זה ילך טוב, הנה הוא משקיע, והוא מציע לי, כזה הוא לא עובד עליי, זה משהו אמיתי. אני אומר בסוגריים, בעבר, היה מקובל בעולם הברברי שאנשים נותנים אחד לשני לשתות ושמים רעל במשקם והורגים את הבן אדם באמצעות רעל. אז מתוך ההנהגה הזאת נוצר מנהג אחר שכל פעם שבעל הבית נותן לאורח לשתות, אז הוא נותן לאורח למזוג לבעל הבית גם כן, והבעל הבית צריך לשתות גם כן, ואז האורח שותה ואז הוא בטוח שהכל בסדר. ומתוך המנהג הקלוקל הזה נוצר שלפעמים כשהאורח סומך על בעל הבית, זה לוקח את הכוס שלו ומשיק אותה עם הכוס של בעל הבית, אני סומך עליך, אתה לא צריך לשתות. אז מזה נוצר ההשקה הזו של הכוסות, שבמקורה היא לא מסמלת על נוהג חיובי, אלא כמין שחרור מאיזשהו פחד של אדם. הרבה פעמים, זה דוגמה לבן אדם מוכן לשתות, אבל שגם אתה שותה. זה אחד ההסברים היפים שאמרתי לכם את זה כבר פעם. למה אנשים מוכנים לנסוע עם טייס, והם בכלל לא שואלים מי הטייס? מי הקברנית של הטיסה בטיסה שלהם? הם הולכים להיות 12 שעות באוויר, והם לא הולכים לבדוק מי זה הטייס שהולך להוביל אותם. לעומת זאת, כשאדם הולך לעשות חלילה ניתוח, אז הוא עושה בירור על הרופא, הוא עושה בירור טוב, הוא מחפש באינטרנט מה אומרים עליו וכמה ניתוחים הוא עשה טוב, אפילו מתקשר לאנשים שעשו אצלו ניתוח כדי לוודות שהוא מוצלח. אז ההבדל הוא זה שהטייס נוסע איתנו במטוס. אז אם הוא עושה שטות, גם הוא נמצא שם. אז מה שמתוח בטוח, מה שאין כן הרופא, הוא מנתח את הפציינט, אז הוא מנתח, אז הוא מנתח אותו, אז מי יודע... האם אני, כמו שאומרים, יוצא חי מכל העסק, מהידיים שלו, כמו שאומרים, אם יש לו ידיים של קצב או לא. אז כשהאדם שותה לחיים עם מישהו אחר באותו קורס, צריך לבדוק, זה באמת מבחן אמיתי. אבל כשמדובר בכסף, הרבה מאוד פעמים, האנשים מוכנים לקחת סיכון. אז זה שיש לך אדם שמוכן, כמו שאומרים, לעשות ניסיון, ולהשכיב 100,000 שקל או 100,000 דולר, בשביל משהו, אתה לא צריך להיות פטי וללכת אחריו. זאת אומרת, הטבע של האדם בכל התחומים, שכשהוא רואה גם אנשים אחרים שהם עושים איזשהו דבר, זה מוכיח משהו. אבל כשמדובר בכסף, זה לא מוכיח שום דבר. יש לך אדם שיש לו הרבה והוא מוכן לקחת סיכון, ואתה אם תיקח סיכון, תהיה מסכן. זה לא תמיד נכון. לכן, כשאני למשל לוקח לחיים ואני נותן למישהו שאני חושד בו שבמאסרים ככה עושים. לפני שסיפרתי לכם שאייכמן היה במאסר, אז קודם כל מי היו השומרים שלו? רק ספרדים. למה פחדו מהאשכנזים יחנקו אותו בידיים.
אבל מעבר לזה, כיוון שחשדו שמישהו שיחד איזשהו אסיר ויהרגו אותו ברעל, אז כל פעם השומר היה צריך לאכול בעצמו מהאוכל לפני שהוא מגיש אותו לאייכמן. אז נגר הזה המסכן שואל, ואם שמו שם באמת רעל, למה שחמש דקות חיכו, הוא היה צריך לאכול, חמש דקות מחכים, אז שואל, למה אני, איך אומרים? אז התשובה המצמררת והמצחיקה גם יחד, שלך יש תחליף, לאייכמן אין. עד כדי כך, זה צורם, אבל זה התשובה שהוא קיבל. אז זה בדיוק הנקודה. כאשר אנחנו מדברים על מוות וחיים, ואני עושה בדיקה אצל מישהו, האם באמת הוא הולך להרעיל אותי, אז אני סמוך ובטוח שאם הוא אכל, אז הוא לא מרעיל אותי. אבל כשמדובר בכסף, אין לי שום דבר של ביטחון. גם כאשר אני רואה שהוא משקיע, הוא קח את הכסף שלו ומשקיע, עדיין יכול להיות שהוא שם את קרנו על קרן הצבי, כמו שיש הרבה אנשים שעושים. והוא מסוגל לעשות את זה, ואני לא מסוגל לעשות את זה. אז אין לי אף פעם ביטחון. אני חוזר עוד הפעם לרעיון של הרבי, שבכסף אתה תמיד נשאר מפוחד. אתה, מעבר לזה שמי אומר שבכלל ההשקעה שהשקעת היא השקעה שתצליח. אבל אפילו מה שבדרך כלל האנשים סומכים, הם סומכים על איזה ברוקר כזה מומחה, והוא אומר לך, אני שמתי שם. אז אומר, אם הוא שם שם, אם הפנטר הזה שם, אז בטח שאני יכול לסמוך עליו. התשובה היא שאתה לא יכול לסמוך עליו. ב-100%, תמיד המאיים שלך התהפכו, האם אתה לא נפלת פה בפח באיזשהו מקום. אז זה החיסרון שיש בכסף, וזה, כמו שאומרים, הצד החיובי, שאנחנו רוצים שיהיה בחיים שלנו, שדבר שאנחנו עושים אותו ורודפים אחריו באין סוף, שלפחות בעסק שאני עוסק בו, אני אהיה רגוע ואני לא אהיה מודאג. זה בעצם הנקודה היסודית שבגללה שלמה המלך בחר ללעוג לכסף. כי הכסף לא נותן לך אף פעם מנוח, אפילו ברגע שאתה עוסק בו ועוסק בו ברדיפה, אתה לא בטוח ב-100% שזה עובד. שלמה המלך אומר פה משפט ממש טעון הסברה. אוהב כסף, לא יסבע כסף. אנחנו כבר בגן שמענו את המשל על האדם שאומר שהוא אוהב לאכול דגים. אז אומרים לו, אם אתה אוהב לאכול דגים, למה אתה אוכל אותם? אוהב כסף, מה הוא עושה בדיוק עם הכסף? הוא לוקח את הכסף ומשתמש בו. הוא לא כל כך אוהב אותו, הוא משתמש בו. אז למה שלמה קורא לו בשם אוהב? אחד מהילדים של הצמח צדק שאל את השאלה הזאת במאמר, והוא ענה שישנם שתי סוגי אהבות. בכלל בחיים יש שתי סוגי אהבות. יש אהבה התלויה בדבר, ויש אהבה שאינה תלויה בדבר. האהבה התלויה בדבר בניסוח, וזה ניסוח כל כך קולע. האהבה החוזרת אל האוהב. זה ההגדרה שלו, במילים שלו. האהבה החוזרת אל האוהב. אדם פוגש אישה, מעניק לה, של מה הוא עושה את כל זה? קבל, תועלת, שיהיה לי. זה שאתה עכשיו נותן, אתה אומר, אני עושה את זה באהבה. האהבה הזאת היא לא אהבה אמיתית, כי התכנון המקורי שלך זה שזה אחר כך יחזור לך. אז איפה האהבה האמיתית נמצאת? האהבה האמיתית נמצאת, הוא אומר, אף פעם לא בדבר שאתה אוהב אותו בקרבה אליך. שהדבר שאותו אתה אוהב הוא קרוב אליך. האהבה האמיתית מתגלית רק כאשר הדבר שאותו אתה אוהב רחוק ממך, ואין לך ממנו עכשיו כלום, ובכל זאת אתה אוהב אותו, סימן שזו אהבת אמת. אהבת הורים לילדים, כאשר הילדים נוסעים לפנימיה, נוסעים ללימודים, נוסעים לבית אחרי שהם נשואים, נוסעים למדינה אחרת וכדומה, פתאום הלב של ההורים מפרפר, זה אהבת אמת. או ילדים שפתאום מתגעגעים הביתה, דווקא שהם רחוקים מהבית, זו אהבת אמת. כי מה זה יעזור לי שעכשיו אני אוהב? מה זה ייתן לי? יהיה לי את הבית שלי, יהיה לי את ההורים שלי, יהיה לי את המשפחה שלי, מה פתאום? לא יהיה לך, עכשיו אתה רחוק עכשיו, עכשיו לא יהיה לך. אז בכל זאת אתה אוהב, סימן שזה אהבת אמת. אבל אם אתה עושה עניינים ופעולות וכספים וקונה ומעניק, אבל כל זה בשביל לקבל בסוף משהו,
האהבה חוזרת אל האוהב, אינך אוהב אלא את עצמך. זה הגדרה מאוד מאוד יסודית שהאדם צריך להכיר אותה, ורוב האנשים נופלים בה. זאת אומרת, רוב האנשים את ההגדרה הפשוטה והאמיתית הזאת לא יודעים לפצח בעצמם. הם רואים מישהו שנותן להם איזשהו תשומת לב, לא משנה, יש לו אינטרסים, הם מודעים אפילו לאינטרסים שלו, אבל הוא אוהב אותי. איזה אוהב אותי? אוהב את עצמו. הוא מחפש להשתמש בזה, אומר אותו נכד של צמח צדק, אומר, זה בדיוק מה שהתכוון שלמה שהוא אמר, אוהב כסף, לא יסבע כסף. הוא השתמש אמנם במילה אהבה, וכשאנחנו לומדים תנ"ך, אז אם התנ"ך משתמש בלשון אהבה, זה חייב להיות משהו אמיתי, אז אומר לך, כן, זה משהו, דרגות באהבה יש. זה אהבה כזאת מזויפת, זה לא האהבה האמיתית, זה אהבה שאתה רוצה להרוויח משהו, ואתה שותק, או אתה נותן, כדי ש... כי גם את הכסף אתה משתמש באותו צורה. עכשיו, אז אם ככה תאמרו, אז כל האהבה היא כזאת. יש אדם שהולך לעשות, ללמוד לימודים, הוא הולך ללמוד לימודים כדי שהלימודים האלה בסוף יביאו לו כסף. הוא לומד כדי לעשות תעודה, כדי לפתוח עסק, כדי לעשות כסף. למה שלמה המלך צוחק על הכסף? כשהאדם הולך לרדוף אחרי הכסף בצורה ישירה, הוא רוצה את זה עכשיו. הוא רוצה את הכסף עכשיו. הוא רודף אחרי הכסף, הוא רואה את השלבים, זה השלבים, תח, 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 תביא את הכסף. ואם אני אבוא ויגיד לך, בואו נראה כמה אנשים מבינינו מסוגלים לעבוד, ואומרים להם, טוב, אנחנו נשלם לך, נשלם לך. לא, בוא נגיד, אדם רווק, אין לו לפרנס משפחה, יש לו מספיק, זה לא שאין לו מה לאכול, יש לו מה לאכול. גר בבית של ההורים, יש לו מה לאכול. הוא לא מקבל חודש אחד את המשכורת, אומרים לו, נשלם לך, אל תדאג. עובר חודש הבא, נשלם לך, אל תדאג. חצי שנה, כמה אדם יחזיק מעמד ככה, והוא לא צריך את הכסף, והוא בטוח שיתנו לו אותו בסוף. כמה האנשים מביניהם יוכלו להחזיק מעמד? לא יחזיקו מעמד. למה? כי המהות של הכסף זה כאן ועכשיו. אני רוצה את הכסף עכשיו. מה זה משנה לך? מה זה משנה לך אם אני צריך אותו או לא צריך אותו? אני רוצה אותו עכשיו. עבדתי, תן לי אותו עכשיו. המהות של לימודים, גם אם אני לומד בשביל לעשות כסף מזה, זה משהו לא ברור. אתה לומד, אתה יודע שאתה צריך לעבור איזשהו מבחן, אתה לא בטוח שתעבור אותו, ואם לא תעבור, תצטרך לעשות עוד הפעם, יש לך חוסר ברירות. כשאדם משקיע כסף, הוא מתכנן כל מה שהוא יכול, שבטוח הוא יעבור. טוב, זה עוד דומה ללימודים, מאלה. אבל אחר כך הוא יודע בדיוק איך הוא יפתח, ואיך זה יתקדם, ואיך יבואו אליו. וגם באותו זמן שהוא לומד, אם הוא יעסיק את עצמו בעוד משהו, כמו שאמרתי קודם, רק הכסף שעוסקים בו, אפשר לחשוב על עוד משהו. אבל כשעוסקים בלימוד, הוא צריך לעסוק בלימוד. הוא חושב רק על הלימוד, לא יכול לחשוב על משהו אחר. אז באותו זמן לפחות הוא שם כאילו את המטרה בצד, שם אותה בבוידם, שם אותה שם בארון. הוא לא מתעסק בכל רגע שבו הוא נמצא. כיוון שכך, הוא הפך להיות קצת יותר רוחני. כי זה הפך להיות אהבה שהיא קצת יותר רחוקה ממך. כשאני עובד, בתוך חודש אני צריך לקבל את המשכורת שלי, אז זה קרוב. אני רואה, הנה, אתה רואה, אתה עושה ככה, אתה עושה ככה, כל יום תבוא משעה 7 עד שעה 5, ותעשה, תעשה, תעשה, תעשה. כשאתה בא ללמוד, למשל, אתה בא לשיעור פה בקהלת, אז מה, מישהו ממכם עשה את החשבון, אז אם אנחנו נשב פה בשיעור 50 שיעורים, נקבל תעודת מקובל, ונוכל לפתוח בסטה, האדם, לא, אפילו אם כן, אפילו אם כן, זה לא היה בחשיבה, באותו רגע שאתה עוסק בלימוד. יש אהבה התלויה בדבר, ויש אהבה שאינה תלויה בדבר. הגדרנו במובן הכי בסיסי את ההבדל שבין האהבה התלויה בדבר לאהבה שאינה תלויה בדבר. שהאהבה התלויה בדבר זה כאן ועכשיו, אני זורק אותו איך שהוא חוזר אליי, אני זורק והכוונה שלו איך שאני אקבל אותו חזרה, והאהבה שאינה תלויה בדבר זה שהוא קצת רחוק ממני. עצם זה שדבר מסוים הוא קצת יותר רחוק ממך, הוא מוליד לך רמה קצת גבוהה יותר של אהבה. זה משהו יותר פנימי. עצם זה שאתה לא רואה אותו, עצם זה שזה לא מוחשי מול העיניים, זה אמונה, אתה מאמין שאתה תקבל את הנצח. זה עצמו יוצר אהבה מזן אחר, ברמה אחרת, בגבהות אחרת. אז זה ההבדל בין כשאתה משקיע את כוח האינסופי שלך בכסף, או שאתה משקיע את הכוח האינסופי שלך במשהו אחר, או במשל שלנו, בלימודים, למשל. היהדות מסתכלת על אהבה כמו דבש. היא ממחישה, היא משווה את האהבה לדבש, ירח דבש. מה הקשר בין האהבה לדבש? האהבה שאינה תלויה בדבר, היא שייכת לדבש. מה המיוחד בדבש? כבר דיברנו כמה פעמים בשיעור, שהדבש יש לו תכונות של שימור בצורה לא נורמלית. קראתי לאחרונה שהפרעונים מלפני אלפים של שנים שחנתו אותם, הם שמו לידם קד של דבש. אז חיפשו, רצו להבין מה הסיבה, אז אמרו, אני לא יודע אם בבדיחותה או לא בבדיחותה, שהם חשבו שאי פעם, כיוון שהגוף שלהם נשאר, יוכלו להחיות אותם. אז הם הבינו שאחרי כל כך הרבה שנים שהם לא, הם יהיו מאוד רעבים, הם שמו דבש, מה שבטוח בטוח לידם. אבל מה שהכי מעניין זה שלקחו את הדבש הזה וטעמו אותו, היה לו טעם משהו משהו. הדבש מלפני אלפים של שנים. המהות הפנימית של דבש זה לחומר שהוא משמר. הגמרא מספרת במסכת בבא בתרא על אותו אחד שרצה לשמר את האהובה שלו שמתה ושם אותה בתוך דבש. הדבש זה כמו חתמיתה, הוא שומר את הדבר שלא יתפרק לארבעת היסודות. הדבש מצמג, משמר. איזה אהבה נמשלת בדבש? דווקא האהבה הזאת היא שיש לה אורך זמן. אורך זמן, וגם אחרי ריבוי מרחק אתה עדיין זוכר אותה, ואתה עדיין חי אותה. זו האהבה, אהבת אמת שאינה תלויה בדבר. לכן בכלל, איך אומרים ביהדות, המשפט הזה שאומרים בערבית יום אסל, יום בסל, שהתרגום שלו זה יום דבש, יום בצל, זה לא משפט שהוא מכוון על פי מה שנקרא, על פי הפנימיות. משום שאין דבר כזה יום דבש ויום בצל. אם זה דבש, זה לא יום. דבש זה דבר שמשתמר, זה לא דבר שהוא מתחלף, הוא לא בר חלוף כמו שבצל מתחלף. דבר הרבה יותר מהותי, הרבה יותר פנימי. עכשיו, יש לנו דירוג. כסף, דבש ותורה. מה הדירוג הזה? האהבה אל הכסף זה האהבה כזאת שהאדם רודף, 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 ושלמה מעיד לא יסבע. אדם שיוכל דבש, 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 אז שלמה אומר במשלי, דבש מצאת אכול דייך פן תסביענו ויקעתו. כלומר, כשאוכלים דבש הרבה, הופכים להיות צבעים. אז זה הדרגה השנייה. יש להשיג דבר, להשיג, להשיג, ולא לסבוע. יש דרגה שנייה, להשיג דבר ולסבוע. אבל אם תמשיך הלאה לאכול, אחרי שסבעת, אתה עלול להקיא. זה דרגה שנייה. ויש דרגה הרבה יותר גבוהה, ש... הנחמדים מזהב ומפז ומתוקים מדבש ונופש צופים. על התורה נאמר, זה וורד של הבעל שם טוב, מתוקים מדבש ונופש צופים. למה? משום שהדבש, אם תיקח אותו הרבה תקי. ואילו, אצל התורה, ברגע שהאדם ייקח אותה עוד ועוד, הוא לא יסבע ממנה אף פעם. מה הפירוש הפנימי בזה שהאדם אף פעם לא יסבע מהתורה? מה ההבדל בין הכסף למשל לבין התורה? אז יש פה הבדל מאוד מאוד משמעותי. כאשר בן אדם רודף אחרי כסף, מה הסיבה שהוא לא שבע מכסף? מה הרעיון מה שנקרא הפסיכולוגי שעומד מאחוריו? יש כלל שמי שיש לו מנה רוצה 200. ומי שיש לו 200 רוצה 400. כל פעם שיש לך משהו אתה רוצה כפול ממה שיש לך. זה חוק טבע. החוק טבע הזה עובד רק בדברים חומריים. יש לי את החומר הזה, אז אם יש לי אותו אני כבר מדמיין שאני רוצה כפליים ממנו. אבל זה תמיד יהיה רק כפליים מהדבר. יש לך מיליון דולר, אתה חושב כבר על השתיים. יש לך שתיים, ארבע. סדר גודל של הבן אדם זה תמיד כמו מה שיש לי, כפול שתיים. אבל כשאנחנו מדברים לא על חומר, כשאנחנו מדברים על דבר רוחני, אדם שמתקרב למשל להשם, אדם שמחפש רוחניות, אדם שמתחבר אל, 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 אל הפנימיות, אז ברגע שהוא יתחבר לפנימיות, הוא יתקשר יותר אל האין סוף של הקדוש ברוך הוא. גם הוא, אם הוא יכוון את כל הכוחות שלו במקום לכסף אל זה, אז הוא גם כן ירצה עד בלי די, אבל יהיה הבדל אחד. בנוגע לכסף, זה תמיד הוא ירצה רק כפליים. ואילו בנוגע לרוחניות, זה יהיה כפל כפליים הרבה יותר. למה? מכיוון שכשאתה עוסק בדבר שאתה התחברת אל אין סוף, אז תמיד המבוקס שלך הפנימי והמודל הפנימי שלך לחיקוי, הוא גם כן יהיה אינסופי. וזה השוני הנוסף בין הכסף לבין הרוחני. אז עכשיו, כיוון שהלימוד הזה כל פעם מעלה אותו, מקרב אותו אל האינסוף, השאיפות שלו הופכות להיות לפי סדר הגודל, לפי קנה המידה של האינסוף. וכיוון שכך, זה לא שאם יש לו עכשיו מילה אחת, הוא רוצה שתי מילים. הוא למד וורט אחד או מאמר אחד, הוא רוצה שני מאמרים. כיוון שהוא יתחבר אל האין סוף, אז הוא רוצה כפל כפליים. וזה הרווח הנוסף שיש במה שהאדם בוחר בעניין רוחני ולא בדבר גשמי. הרווח הראשון שדיברנו, זה כשאתה בוחר ברווח גשמי, אתה תמיד נשאר דואג. הרווח השני זה שבדבר הגשמי תמיד השאיפות שלך הם בטור מספרי, כפליים ממה שהיה לך עד עכשיו. ואילו בדבר הרוחני, באיזשהו שלב אתה מאבד את המספר, והשאיפות הן הרבה הרבה יותר רחבות, הרבה יותר ממה שהיה לך. אתה שואף להרבה יותר ממה שהיה לך, ורואים את זה גם כן בפועל. אתה רואה שבן אדם עם צמאון, צמאון רוחני, נוצר אצלו הצמאון, הוא התקרב לאלוקים, אז השאיפה שלו היא הרבה הרבה יותר גבוהה, הרבה הרבה יותר חזקה. עכשיו, ההבדל הזה, השימור הזה שיש ביהדות, בין איך שהיהדות מסתכלת, בין איך שהיהדות מסתכלת על השימור של הדבש, לבין איך שהיהדות מסתכלת על התורה שלה, על תורת השם, לבין איך שלהבדיל הגויים מסתכלים על הדבש, או איך שהגויים מסתכלים על התורה שלהם, על האמונה שלהם, זה דבר שהוא מאוד מעניין. היהדות תגיד לך, דבש, אל תאכל הרבה. כי אתה עלול להקיא אותו. במילים שלנו, כל מה שקשור לחומר ולרדיפה אחרי החומר, אתה צריך, כמו שאומרים, במינון נכון, משום שבאיזשהו שלב זה יימאס עליך. להבדיל בין קודש לחול, מה אמר מוחמד בקוראן שלו? תקח דבש כמה שיותר, משום שהוא תרופה לכל המחלות. דבר שני, כל מחלות הגוף. אחר כך הוא ימשיך, ואת הקוראן תיקח לכל מחלות הנפש. היהדות הסתכלה לך תחילה על הדבש, שיותר מדי אל תיקח אותו, זה עלול להזיק. את התורה תיקח עד הסוף. מה רואים בפועל? שהדבש באמת, הישקות בחומר, מרחיקה את האדם ושוברת אותו. מצד שני רואים תורה כזאת שמשווים אותה אל דבש, אין תורה בגויים. אבל קוראן כזה שמשווים אותו אל הדבש, ומייחסים את הדבש שלו, הזכרתי קודם, כסף, דבש ותורה, זה הסדר של הבעל שם טוב. לא יסבע כסף, דבש סבע, אבל יקי, ותורה לא סבע ולא יקי, וירדוף עד אינסוף. מי שמצליח להשוות בין דבש לבין תורה, זה רק אחד כזה שגם התורה שלו היא חומרית. הקרובים אחד לשני. ומי שיש לו ספק בדבר, עיין ערך דש. זאת אומרת, אתה נשקע בדבר כזה, אתה מגיע כן, זה דעת. ההבדל המהותי בין כאשר האדם מתחבר לדבר שהוא אינסופי באמת, ושהוא גם יכול להעניק לו אינסוף בלי שיערוס אותו. כאשר האדם מתחבר לאינסוף של החומר, החומר באיזשהו שלב יערוס אותו. לא ייתן לו מנוחה, ייתן לו דאגה, לא ייתן לו שלווה. מה שאין כן כאשר האדם ייקח את כל כוחות האין סוף שלו וישים אותם אל האין סוף הרוחני, לא רק שהוא לא יסבע ולא רק שהוא לא יקיא, אלא גם כן זה יעלה אותו לגבעים כאלה שהוא לא יכול לשער כשהוא בתחילת הדרך. בפרשת שבוע, הקשר של מה שדיברנו לפרשת שבוע, בפרשת שבוע יש לנו מלאכים שבאים אל אברהם אבינו, פרשת וירא, מלאכים שבאים אל אברהם אבינו, ואברהם אבינו נותן להם לאכול, ואז הם אוכלים, נראים כאוכלים בלשון של חז"ל. ורש"י מפרש למה נראים כאוכלים, מפני שמכאן שהאדם לא ישנה מן המנהג. הלכת לקרתא, אז אל בנימוסה, כשאתה הולך למקום מסוים, תלך לפי הנימוסים של אותו המקום. גם משה רבינו כשעלה למרום, במשך 40 יום ו-40 לילה, לא אכל ולא שתה, כיוון שבמרום לא אוכלים ולא שותים. מה הפירוש? מה משמעות הדבר? אומרים לאדם דבר כזה. כשאתה מגיע ועולה ברוחניות, אין לך מושג איזה כוחות נפש ואיזה כוחות גוף יהיו לך, שאתה לא יכול בכלל לדמיין את זה לפני שעשית את העניין. כאשר בן אדם השקיע בגשמיות, תמיד העלייה שלו היא עלייה קצבית, קבועה מראש, הוא יכול לשער אותה. אבל כאשר האדם עולה עלייה רוחנית, העלייה הרוחנית מעלה אותו לגבהים כאלה שהוא לא יכול היה לשער אותם, עד שהוא יכול להגיע למצב כזה, משה רבינו לא אכל ולא שתה. בגבהים כאלה שהאדם מגיע למעלה, הוא כבר לא שולט. ולפי הנקודה הזאת אנחנו נבין על פי הפנימיות את ההמשך של הפסוק, החצי השני של הפסוק, שעד עכשיו הסברנו אותו רק בפשט, עכשיו נראה את ההסבר החסידי שנותן לו הצמח צדק. ומי אוהב בהמון לא תבועה. הצמח צדק אומר דבר כזה, יש לך אדם, כל אדם מחפש עוצמה, מחפש שליטה, מי בגדול, מי בקטן, יש אפשרות להשיג את העוצמה באמצעות הרבה כוח פיזי, יש אפשרות להשיג את העוצמה באמצעות כסף, יש אפשרות להשיג את העוצמה באמצעות שכל. אומר הצמח צדק, ומי אוהב בהמון? מי שרוצה לשלוט על בני אדם בהמון, זאת אומרת שיהיה לו עם גדול שהולך על פי מה שהוא אומר, אם זה הילדים שלו בשלב הראשון, אם זה המשפחה הקרובה שלו בשלב השני, אם זה העיר שלו וכן הלאה, עד אין סוף, הכוח הזה שהאדם רוצה לשלוט על כמה שיותר אנשים, אז תדע לך שאם תעשה את זה על ידי כסף, זה לא ילך ברמה עוצמתית. אם תעשה את זה באמצעות כוח פיזי, זה גם לא ילך. אבל אם תעשה את זה באמצעות שכל, אז היא ילך. איפה זה כתוב בפסוק? ומי אוהב בהמון לא תבועה. פה הלא לפעמים מתחלף באלף, לפעמים מתחלף באי. פה זה כתוב באלף, הכוונה של לא בוו. לא תבועה. כתוב בחז"ל שאין התינוק יודע לקרוא אבא עד שהוא יטעם טעם דגן. הדגן, התבועה, זה דבר שנותן לאדם איזה שהם מוחים. לכן חז"ל אמרו שלפני שאדם יוצא בבוקר לעבודה הוא צריך לאכול פת שחרית. שזה ייתן לו, כמו שאומרים, את הרגיעה, ייתן לו את האפשרות לתפקד במשך כל היום עם מוח צלול כמו שצריך. העניין הזה של מי שאוהב בהמון לא תבועה, מי זה שמצליח לתפוס את ההמונים ולסחוב אותם אחריו, זה רק מי שיש לו הרבה שכל. ככל שיש לאדם יותר שכל, אז יותר ויותר המונים נסחבים אחריו, נמשכים אחריו. ומה מעניין? כשמדובר על כסף למשל, אדם עשיר בדרך כלל רואה רק אנשים עשירים, כמו שחז"ל אומרים, גבוה רואה את הגבוה. זה הסדר. אדם בעל כוח בדרך כלל רואה רק את החזקים. פתאום כשזה מגיע לשכל, כולם מתבטלים לבעל השכל, גם העשירים וגם בעלי הכוח. למה? מכיוון שיש לו איזה שהם עוצמות יותר גדולות. בא שלמה ואומר, הוא אומר לך בחצי הראשון של הפסוק, אוהב כסף לא יסבע כסף, אז למה אתה משקיע בזה? לא יסבע, לא תצליח עם הכסף שלך לשנות את כל העולם, לא תצליח. אתה יכול לתת מיליונים כדי לקדם איזה ראש ממשלה, כדי להעלות אותו לשלטון, ואחר כך הוא שכח ממך, ואחרי 4 שנים אתה צריך עוד פעם להוציא את כל המיליונים האלה, לא עשית שום דבר. לעומת זאת, כאשר האדם נתן לבני אדם שכל, נתן להם אידיאולוגיה, נתן להם שיטה, הוא קנה אותם. הקניין שלו בבני האדם, כשהוא תפס את השכל שלהם והוא תפס את ההבנה שלהם והוא קנה את ההבנה שלהם, אז האמת היא שהוא קנה את כולם, אותם, את משפחתם ואפילו את הארנק שלהם. אם הוא חכם הוא לא משתמש בארנק שלהם, אם הוא טיפש הוא משתמש ואז הם נאבדים לו. אבל ברובד הפנימי, כאשר האדם, כשאני נתתי לבן אדם צלחת אוכל, קניתי אותו לתודה רבה אחרי האוכל. כשאני נתתי לאדם עצה טובה לחיים, שעם העצה הזאת הוא הצליח, אני קניתי את כל המהות שלו. אם אני נתתי לאדם לא רק עצה פרטנית, אלא אידיאולוגיה ותורת חיים, שיטה שלמה אלך לחיות, אז הבן אדם הזה כל כולו שייך לי. כמו שאומרים, כאילו עבד מוסרי לאדם שנתן לו את התורת חיים הזאת, שהוא חי איתה יום יום. אז זה אומר לנו שלמה, למה לך להשקיע בדבר רגעי, שככל שאתה תיתן יותר ותיתן יותר, רק יצטרכו יותר ואף פעם לא יודו לך. יש לך ילדים שכל הזמן מתלוננים על ההורים שלהם. לא נתנו לי ולא נתנו לי ולא נתנו לי, וההורים נתנו להם. התשובה היא, הורים שהילדים מתלוננים כי הם נתנו להם רק חומר. אבל ילדים כאלה שקיבלו מההורים שלהם אידיאולוגיה, קיבלו מההורים שלהם שיטה, קיבלו מההורים שלהם חינוך, קיבלו מההורים שלהם ערכים, או ילדים כאלה לא צועקים אחר כך, לא נתתם לי כלום. אם נתת לי חומר, אני אף פעם לא יהיה רגוע. כי אני אגיד, יכלת לתת כפליים, אני מכיר אותך, לפי הכלים שלך, יכלת לתת יותר. אבל אם, פגשתי בן אדם, שאלתי אותו, תגיד לי, אתה בן 50 עוד מעט, למה אין לך דירה? כל החיים שלך עבדת. קיצור, זרק את הכסף שלו פה ושם וזה, ולא מסודר, אין לו כלום. לא יודע שום דבר. יש לו 3 ילדים. אני שואל אותו, תגיד לי, ואבא שלך, מה קורה? הוא אומר, לאבא שלי יש 4 דירות. אתה אמרת לו, למה לאבא שלך יש 4 ולך אין אפילו 1? 4, חוץ מזה שהוא גר. למה לאבא שלך יש 4 ולך... אז הסברתי לו, תראה, הצורת חיים שלך והצורת ניהול של החיים שלך היא לא בסדר. אז ניסיתי קצת, 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 אז אמרתי לו, ומה אתה משאיר לילדים שלך? מי ידאג להם? אל תדאג מהארבע דירות של אבא שלי. אין פה ערך, אין פה ערכים פנימיים. אפילו בתוך הכסף, אם יש לך איזשהו ערך, אתה רוצה בשביל לתת, אתה רוצה בשביל לעשות, אתה רוצה להגיע למשהו, זה גם איזשהו בחינה, זה גם רמה מסוימת, אבל יש לך בן אדם ששום דבר לא מדבר אליו, עזוב אותי, אלה, ככה, אני ככה, אני חי את היום, חי את הרגע, חי את הדקה, חי את השנה, זה רמה מסוימת של שלילה. בא שלמה ואומר, תפסיקו עם הדרך הזאת, אוהב כסף, לא יסבע כסף, תפסיקו להסתכל על הרגע, תשקיעו בדבר קצת יותר רוחני. האבא שלו, אם היה משקיע, האבא של אותו אחד שדיברתי, אם היה משקיע בו קצת בערך, קודם כל הילד שלו היה עומד על הרגליים. מעבר לזה, הוא לא היה שם את העיניים על 4 דירות של האבא, היה דואג לעצמו, היה חושב בצורה אחרת, היה מרגיש מחונך. כשאתה נתת אידיאולוגיה לבן אדם, בנית אותו לכל החיים. אם היית אפילו נותן לו דירה, אם הוא מטומטם, הוא הולך ממשכן אותה בשביל לשחק איזשהו משחק קזינו ומאבד את כל הכסף. אז הכסף לא משחק פה תפקיד, אתה יכול לתת ולתת 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 ולתת, ועוד יבואו לך בטענות, כן, אבל יש לך עוד דירה, למה לא תיתן לי את הדירה השנייה? אתה רואה שאני בלי דירה, למה לא תיתן? זה טעות. המהות הפנימית זה כאשר בן אדם בונה את האדם ברובד פנימי, ברובד אמיתי, ורק כאשר הוא בונה אותו ברובד פנימי אמיתי, נותן לו את ההשקפה הנכונה על החיים, נותן לו את ההבנה האמיתית, אז האדם הופך להיות, כמו שאומרים, עומד על הרגליים, ואז גם הכיס שלו בסופו של דבר יתמלא, זה משהו הרבה יותר נצחי. אני רוצה לסכם את מה שדיברתי, אחר כך להגיד משהו אחד בהלכה. הפירוש הפשוט של אוהב כסף לא יסבע כסף, וההמשך שלו, זאת אומרת, החצי השני של הפסוק, איפה זה פה? כן, ומי אוהב בהמון לא תבועה, זה שכאשר בן אדם אוהב הוא לא שבע, ומי שמחלקל הרבה אנשים, לא בני המשפחה שלו, אלא מביא, אוכל זה דבר שאין לו סוף, וצריך כל הזמן לחדש אותו מחדש, וההוצאות הן בלי סוף. זה הפירוש הפשוט. הפירוש הפנימי יותר, האדם יכול להחליף את הכסיפה שלו, את הכוסף שלו, את הכיספון שלו, כיסופים שלו, במקום לכסף, לדבר רוחני אמיתי פנימי יותר, שהוא נצחי. דבר רוחני הוא נצחי, מה שאין כן הכסף. נקודה שלישית, הסיבה להחלפת הכיסוף, להחלפת הכיספון של הפנימי של האדם, שהוא יחשוף במקום כסף לדבר רוחני, למה הכסף הוא בעייתי? כמו שהכסף מביא דאגה, גם באותו הרגע שאתה עוסק בו, הוא גורם לך איזושהי דאגה, משונה משאר הדברים הרוחניים שהאדם עוסק. הנקודה הרביעית, אהבה שקרית, זה האהבה שמיועדת לחזור אל האדם שאוהב. זו נקרא אהבת הכסף, כי אתה משקיע בו כדי לקבל את הכסף שלך בחזרה. אהבת אמת זה אהבה שנשמרת גם ממרחק, והיא נקראת אהבה כדבש, כי היא נשמרת גם מרחוק. יש דרגה גבוהה יותר מדבש, וזה התורה הקדושה,
שהיא גם כן לא מסביעה אותך אף פעם, ואתה לא נמאס לך אף פעם, אתה לא מרגיש אף פעם שאתה רוצה להקיא מרוב תורה שאתה לומד. והנקודה החמישית, מי שאוהב כסף הוא תמיד ירצה כסף בכפליים, רק כפליים. מי שאוהב רוחניות, כיוון שהוא יתחבר לאין סוף, אז הכיסוף שלו לרוחניות הוא כיסוף אינסופי הרבה יותר מכפליים. מי שמשקיע ברוחניות מרוויח בסופו של דבר גם גשמיות, על דרך שלמה בעצמו, שכשהקדוש ברוך הוא שאל אותו מה אתה רוצה, הוא בסוף בחר בחוכמה. בסופו של דבר הוא גם היה העשיר הגדול ביותר, כי ברגע שיש לך את החוכמה ובאמת רצית אותה, אז אתה מקבל גם את שאר הדברים. אז אני רוצה לדבר עכשיו משהו שקשור באמת עם כסף, אבל בהקשר אחר לחלוטין. מעשה שהיה מעשה לא נעים, אבל מה זה משנה? העולם הזה בנוי ממעשים נעימים יותר ונעימים פחות, ואנחנו מהמעשים שאנחנו שומעים אנחנו לומדים דברים. אז מכל מעשה אתה לומד משהו. מעשה היה בבחורה שהגיעה לפרקה, ההורים שלה לא היו גרושים, האמא הייתה מאוד ענייה, לא היה מה לתת, והאבא מכעס, מכעס בניו ובנותיו, אני לא יודע מה היה לו, הוא החליט שהוא לא רוצה לעזור לה לחתונה בכלל. אולי היא לא ביקרה אותו, אולי הוא רצה להתעלל באמא, אני לא יודע מה, אבל הוא לא נותן כלום. ההוצאות המינימליות של מה שהיא הייתה צריכה בשביל התחלה של החיים, זה היה 20,000 שקל, 25,000 שקל. ומה שעשו זה בית הספר, כל מורה בבית הספר איפה שהיא למדה לקחה על עצמה להשיג 5,000 שקל, המנהלת לקחה 5,000 שקל, וסך הכל הגיעו לזה שהם יוכלו לעמוד בצד שלה ולתת את ה-25,000 שקל שהצד של הקלה צריך לתת. מה שקרה זה שאחרי שהיא השתתחה, ואחרי שהיה לחיים, ואחרי שהיה וורץ, ואחרי שהיה הכל, האבא קצת התחמם הלב שלו ואמר, תבואי עם החתן, מה את צריכה? 25,000 שקל, טק, נותן לה. ואז נוצרה שאלה הלכתית, האם ההתחייבות הזו של המורות, צוות בית הספר, הסמינר, איפה שהיא למדה, האם ההתחייבות שלהם עכשיו מחייבת, תראי, עם כסף תמיד יש מה לעשות. 25,000 שקל זה מינימום של התחלת חיים. אם תתן עוד 25,000 שקל, אז אולי יהיה משהו לשים בשביל דירה, בשביל דירה, לקנות דירה, או לחשוב על זה על כל פנים. אז השאלה הייתה, האם זה נחשב כנדר? אנחנו יודעים, כשבן אדם החליט לתת כסף לעני, זה נחשב כנדר, וזה השאלה ההלכתית שבאה לבית הדין, האם הם חייבים או לא חייבים. אז אני רק אגיד לכם פחות או יותר את הכללים ההלכתיים. למעשה, הם רק התחייבו, הם לא אספו. אני אתן, עדיין לא אספו, כי עדיין לא הגיע המצב לתת. הם רק התחייבו לאסוף. אני אגיד פחות או יותר את הכללים, ואנחנו נראה גם את התשובה לשאלה שלנו, וגם לשאלות אחרות. אדם שנדר צדקה לעני, אני אמיתי, נדר לו, נניח, אני אתן לך 1,000 שקל, וגם נתן לו. יום אחרי שהוא נתן לו, העני הזה זכה במפעל הפיס, 7 מיליון דולר. מה שנתן, נתן. כי העני כבר זכה בו בשעה שהיה עני. אז אין לזה חזרה. אם הוא רוצה, יכול לתת לך, אבל מבחינה הלכתית, קנה, קנה. נקודה שנייה. אדם שנדר לתת 1,000 שקל לעני, והעני התאשר לפני שהוא קיבל את הכסף, אז פה זה דבר שהוא עדין. אני אומר לכם כלל. הכלל אומר שלהתאשר זה דבר לא רגיל. זה לא דבר רגיל שאמור לקרות. הגמרא אומרת שלמות זה דבר צפוי. להתאשר זה לא דבר צפוי. במילים טכניות, האדם שנתן לא היה אמור לצפות מראש שהעני הזה יתאשר. הוא לא לקח את זה בחשבון. הוא רק נדר. מיטה זה דבר שקורה. השירות, אם יבואו ויגידו לך, פלוני זה שלמדת איתו בזה, אז מיד אתה תחשוב שהוא נפטר. הוא נפטר. אומרים, הוא ככה מסתודדים וזה, נפטר. אבל כשיגידו לך, פלוני זה הפך להיות מיליארדר, חבר כיתה שלך. מה, באמת? למה אתה תפתח את הפה, מה באמת? מכיוון שזה דבר שהוא קצת יותר נדיר מאשר מיטה. הנקודה היא, זה שכאשר האדם נדר שהוא ייתן לעני 1,000 שקל, הוא לא חשב, אנחנו לא מאמינים שהוא חשב, שאולי האיש הזה יתאשר, ואם הוא יתאשר, אני לא נותן את ה-1,000 שקל. אז הנדר שלו נדר. יש לו אפשרות להישאל על הנדר הזה, אבל הוא יצטרך התרת נדרים.
והתרת נדרים, יש לנו כלל שלא פותחים בנולד. כלומר, אם יש דבר שנוצר מציאות חדשה, אחר כך לא פותחים בו, לא באים לאדם ואומרים לו, אם היית יודע שהוא יתאשר, היית נותן לו? אי אפשר. צריך לעשות רק חרטה, חרטה מלכתחילה, זה דין מיוחד איך לעשות אותו. אפשרי להשתחרר 100,000 שקל הזה, הוא יכול להשתחרר, אבל הוא יצטרך התרה, יצטרך ללכת לרב ולעשות התרה. לעומת זאת, סיפור אחר שהיה בזמנו של החתם סופר, אישה אלמנה, זאת אומרת, אישה שנתאלמנה והשאירה 7 ילדים, ובימים ההם זה לא היה ביטוח לאומי ולא היה קצבת שערים ולא היה פנסיה ולא היה כלום. אז אישה אלמנה זה היה כמו שאומרים רעב. אז התאספו כמה אנשים והחליטו לתת לה לשלוש שנים הבאות סכום קצוב בכל חודש, ומה שקרה זה ששנתיים נתנו, בשנה השלישית היא התחתנה עם גביר אדיר, שכמו שאומרים הוא פרנס את הילדים שלה בקטן עליו. וכאן נוצרה השאלה אם הם צריכים להמשיך בגלל שהם נדרו גם את השנה השלישית. ועל זה פסק החתם סופר שהם לא חייבים לתת וגם לא צריכים התרת נדרים. למה? מה ההבדל בין הסיפור הזה לסיפור הקודם? כי כשאדם מתעשר זה לא צפוי. ובימים ההם על כל פעמים אישה הייתה כן מתחתנת, וזה היה כן צפוי שהיא תתחתן, כי לא היה עם מה לאכול. אבל זה נקרא אומדנה ברורה. עכשיו בסיפור שלנו, אני, לכל פנים, זה היה הדעה שלי בבית הדין, וככה הכריעו בסוף, אני טענתי, זה שאבא אומר שהוא לא רוצה לתת לילדה שלו שמתחתנת, זה אבא מפגר ולא נורמלי. עכשיו, זה שהוא מתחרט בסוף, אז הוא חזר לשפיות, וזה מאוד מאוד מצוי. מה, הוא צריך את הבושות האלה שבחתונה לא רואים אותו? אז זה היה צפוי. אז לכן אני טענתי, שגם אם הם לא חשבו על זה בהתחלה, אלה שתרמו, הם לא חייבים לתת כלום. ולא התרת נדרים.